אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה, הערב עולם האגדה עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל. הטכנאית שלנו היא דבורה סוויסה, כאן יד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד טהר לב.
ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
באת עם אגדה גם מוכרת, אבל כבר למדנו, ככל שאנחנו מכירים את האגדות, כנראה שאנחנו לא מספיק מכירים את האגדות מספיק טוב, כדי ללמוד גם על תובנות לחיים.
נכון, למרות שאנחנו מכירים את האגדות, אנחנו נמצאים במקום אחר בחיים, וכל פעם אנחנו מוצאים משהו חדש באגדה.
זווית אחרת.
זווית אחרת, מבט אחר. אז את האגדה הזאת לא למדנו, זה לא שאנחנו חוזרים על אותה אגדה פעמיים, אבל אנחנו מכירים כבר את הסגנון הזה של האגדות, עם הסיפורי צדיקים האלה, שכל מיני אנשים פשוטי העם עושים מעשי נפלאות וכל מיני דברים מעניינים. אז באמת הסיפור שלנו מופיע במסכת תענית, בדף כ"ב עמוד א', בקובץ סיפורים, על אנשים פשוטים, שהיה להם כל מיני גילויי אליהו למיניהם, ומתברר שהם אנשים גדולים, והסיפור שלנו הוא על רבי ברוקה, חוזאה. לא ברור כל כך מי הוא היה, הוא לא חכם ידוע, אנחנו מכירים, ייתכן, את בנו, רבי יוחנן בן ברוקה, כן, שהוא היה מהדור הרביעי של התנאים, והסיפור שלנו מתנהל בשוק, שוק דבי ליפט. וככה הסיפור מתחיל, רבי ברוקה, חוזאה. הווה שכיח בשוקה דבי לפט. זאת אומרת, רבי ברוקה, החוזאי, היה מצוי, הסתובב בשוק.
חוזאי זה שם מקום?
חוזאי כנראה זה שם מקום. הווה שכיח אליהו גבי. היה מצוי אליהו איתו, זאת אומרת, כנראה, היה לו איזה חברותה, היו חברים, היה לו איזה קשר עם אליהו הנביא. מי יודע מי זה אליהו? אני לא יודע, אבל כנראה שהוא ידע. אמר לי, איקה בהי שוקה בר אלמה דעתי? שואל אותו רבי ברוקה את אליהו הנביא, תגיד, יש בשוק הזה מישהו שהוא בן עולם הבא? אמר לי, לא. אליהו הנביא מפתיע. אומר לו, אין פה אף אחד שהוא בן עולם הבא. עד האחי והאחי, תוך כדי כך. חזה להו גברה, דהו סיים מסני אוכמי, ולא רמי חוטה דתחלתה בגלימי. זאת אומרת, תוך כדי כך, הוא רואה אליהו הנביא אדם, שהולך עם נעליים שחורות, ובלי ציצית, נעליים שחורות נהגו ללכת גויים. עקום. לא יהודים. ויהודי שהולך בלי ציצית, אין לו ציצית בבגדו. צריך לזכור שאז לא היו הרבה אנשים לא דתיים, או יותר נכון, כולם היו דתיים. לא היה תופעה כזאת, ואם מישהו הלך, אז זה היה די חריג. אמר לי, אומר אליהו הנביא לרבי ברוקה, היי בר אלמה דעתיו. אתה רואה? זה
בין העולם הבא.
בין העולם הבא, באופן מפתיע מאוד. רהת בטרי. רבי ברוקה היה מאוד סקרן לדעת מה פתאום אליהו הנביא מצביע עליו שהוא בין העולם הבא, מה יש בו. אמר לי, מהי עובדך? שואל אותו, מה אתה עושה? כנראה שהוא רץ, הלך מהר, הוא היה צריך לרוץ אחריו. אז שואל אותו, מה אתה עושה? אמר לי, זיל, העידנה, ותה למחר. עכשיו, לך, תבוא מחר, אני אספר לך, אין לי זמן בשבילך עכשיו. כי הוא באמת מיהר.
עסוק.
כן, עסוק. למחר, רבי ברוקה חיכה בסבלנות, הוא היה אותו שוב פעם בשוק, אמר לי, מהי עובדך? תגיד, מה אתה עושה שככה שמעתי עליך, שאתה בן עולם הבא? אמר לי, זנדוקנה אנה, אני סוהר, ואסרנה גברי לחוד ונשי לחוד, ואני אוסר את הגברים לחוד ואת הנשים לחוד, ורמינה פוריהי בין הני להני, כי הכי דלא ליטו לידי איסורה. ובלילה כשהולכים לישון, אני שם את המיטה שלי בין הגברים לבין הנשים, כדי שלא יגיעו לידי איסור. כי חזינה בת ישראל דיהבי נוחרים עלה עיניו, אם אני רואה פה איזה גברת בבית הכלא, שהגויים הנוחרים נותנים עיניהם בה, זאת אומרת, ככה מפרשים הפרשנים פה, לא בהכרח האסירים, אלא בעלי סוערים. בית הכלא, בעלי הבית, הגויים, הם מחפשים טרף, ואני רואה שהם, הגברת מוצאת חן ביניהם, מסרנה נפשי ומצילנה לה. אני מוסר את נפשי ומציל אותה. ואז הוא מספר לו סיפור, איך אתה מציל אותה? יום אחד, הוות נערה מאורסה, גבן דיהבו בה נוחרים עיניו. יום אחד הייתה נערה מאורסה, שהייתה בבית הכלא, והנוחרים נתנו עיניהם בה. שקלי דורדיה דחמרה, ושדה לה בשיפולה, ואמרי דיסטנאי. זאת אומרת, לקחתי חומרי יין, שהם אדומים, והתאזתי על בגדה, וראו כתמי דם, והם חשבו שהגברת הזאת היא במחזור, והיא הייתה מאוסה עליהם. המשיך רבי ברוקה לשאול אותו, ואומר לו, אמרי לי, תגיד, מה היא טעמה לית לחוטי ורמית מסני אוכמי? למה אין לך ציצית? אתה הולך עם נעליים שחורות? אמר לי, אילנה ונפקינה ביני נוחרים, כי היחיד לא לידהו דיודענה. אני מסתובב בין הגויים, ואני לא רוצה שהם ידעו שאני יהודי. כן, אני לא בגלל, עוד מעט נראה שהוא מפחד לחטוף מכות, או שיזלזלו בו, כמו היום יהודים שנוסעים לחוץ לארץ לפעמים, אז הם מסתירים את הכיפה, שמים כובע, כי הם לא רוצים לבלוט בשטח. הוא אומר, כי הוו גזרי גזרתה, אם הם גוזרים גזרה, או יש להם תוכניות לפגוע ביהודים, מודען עלה ולרבנן, אני הולך ומודיע לחכמים, ובאו רחמי ומבטלי לגזרתיו. אני הולך ומודיע לחכמים, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, והם הולכים ומבטלים את הגזרה. זאת אומרת, אני מרגל. אני נמצא, מסתובב, מכירים אותי, הם לא יודעים שאני יהודי, ואני ככה מציל את עם ישראל. שואל אותו, תגיד, ומה איתה אמא כי אמין עלך, אנא, מה היא עובדך? ואמרת לי, זילה עידנה ותעל למחר. מה, לא יכלת לספר לי את זה אתמול? מה הלחץ? למה אמרת לי, בוא מחר? אמר לי, בהי שעתה, גזרי גזרתה, באותה שעה נגזרה גזרה, ואמינה בריישה, איזיל ואשמלאו לרבנן, דליבאי רחמי עלה דמילתא. זאת אומרת,
הייתי עסוק במשימה.
כן, קודם כל היה יותר חשוב להגיד לחכמים שהתפללו, לא לחכות רגע דל, ואחרי זה אפשר לספר לך מה אני עושה. זאת אומרת, הבין רבי ברוקה, למה היהודי הזה יש לו עולם הבא? כי הוא למעשה עושה שני דברים מרכזיים, אולי שלושה דברים. הוא מפריד בין גברים ונשים בבית הכלא, הוא מציל את נשות ישראל שמגיעות לשם, אם מישהו נותן את עיניהם בה. דבר שני, הוא משטאפ, מרגל, לטובת עם ישראל, אם יש איזושהי גזרה, הוא מסתובב בין הגויים ומודיע לחכמים. הדהכי והכי, תוך כדי כך, שהם ככה מדברים, אתו הינך תרי אתי. באו שני אנשים, יש פה גרסה שאומרת, תרי אחי. באו שני אחים. הגיעו לשוק. אמר לי, אומר לו אליהו הנביא, לרבי ברוקה, אתה רואה את אלה? הנך נמי בני אלמה דעת עינינו. שני אלה הם גם בני העולם הבא. עזה לגביו, הולך רבי ברוקה אליהם, אמר לו, מהי עובדייכו? מה אתם עושים? אמרו לי, אינשי בדוחי ענן, מבדחינן עציבי. אנחנו אנשים מצחיקים.
בדחנים.
בדחנים. וכשאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מבדחים אותם. אינמי. מה עוד? אנחנו גם, כי חזינן ביתרי דעית לאו טיגרה, כשאנחנו רואים שניים שהם רבים, טיגרה בידיו, אחד עם השני, תרחינן ועבדינן לאו שלמה. אנחנו תורחים ועושים שלום
ביניהם.
ביניהם. זה הסיפור. זאת אומרת, המבנה של הסיפור, רבי ברוקה יש לו חבר שקוראים לו אליהו הנביא, והוא שואל אותו, תגיד, יש בני עולם הבא פה בשוק? והוא אומר לו, לא. ואז הוא אומר, רגע, 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 אתה רואה את זה? יש כזה, ותוך כדי כך, אחרי זה מגלים עוד שניים, שהם בני עולם הבא. זה הסיפור שלנו. ויש לנו פה, כמנהגנו בקודש, כמה וכמה שאלות על, על הסיפור. דבר ראשון, מי הגיבור של הסיפור שלנו? מי הדמות המרכזית פה? רבי ברוקה, שלכאורה הוא פה מוביל את הסיפור, אולי אליהו הנביא, אותם אנשים, הסוער, האנשים הפשוטים האלה, הסוער, או שם הבתחנים, מה משמעות הנעליים השחורות והציצית? הסוער מזכיר שני דברים מיוחדים שהוא עושה. שהוא מגן על הנשים הישראליות בבית הסוער על ידי שהוא שם את מיטתו בין הגברים לנשים, הוא מרגל למען חז"ל. מה מייחד את שני המעשים האלה? האם יש איזשהו קשר מהותי ביניהם, שבזכות זה הוא דווקא עושה, בזכות זה הוא מקבל את העולם הבא, והוא דווקא עושה את שני הדברים האלה. גם אצל האחים הבתחנים מוזכר שהם עושים שני דברים. מסמכים את העצובים ועושים שלום בין את הגרנים. מה מייחד את שני המעשים האלה? יש קשר ביניהם? ונלך עוד צעד. האם יש מחנה משותף בין מעשי הסוער, האדם הראשון שהוא בין עולם הבא, לבין שני הבתחנים? מה הקשר בין כל המעשה? זאת אומרת, האם נוכל מהסיפור הזה לצאת עם תובנה מי הוא בין העולם הבא שקיים בתוכנו? או אולי מה זה גם כן, איך מגיעים לזה? ושאלה קשה שיש לי פה, זה מדוע כשהוא שואל אותו, תגיד, יש בני עולם הבא בשוק? הוא אומר לו, לא, אוטומטית לא.
ומיד אחר כך פתאום
ומיד אחר כך אתה רואה שבאמת יש שם כמה. וכמובן ששאלה שתמיד אנחנו נוהגים לשאול, מה המשמעות של המקום? למה דווקא השאלה נשאלה לגבי השוק? ולא בכלל, האם יש בעיר? האם יש בכפר?
האם יש בעולם?
האם יש בעולם? למה דווקא בשוק? אז זה הסיפור שלנו, שעל פנינו הוא שייך לז'אנר של הסיפורים, המפתיעים כביכול, שהנה אתה חושב מישהו שהוא לא בן עולם הבא, והנה פתאום אתה מגלה שיש כמה בני עולם הבא. יש פה עוד שאלה שעולה פה, למה זה כל כך מטריד את רבי ברוקה? יכול להיות שהוא חשב שהוא בעצמו
תמיד חכם.
בן עולם הבא.
טוב, שמע, הוא זוכר לראות את אליהו הנביא.
הוא זוכר לראות את אליהו הנביא. זאת אומרת, האם יש פה עוד כאלה שאולי זוכים לדבר איתך? וזה מטריד אותו. זאת אומרת, הוא מחפש את האנשים האלה משום מה, למה? למה הוא עסוק בחיפוש האנשים האלו?
חברותה עם ידידיה תנעמי.
עולם האגדה כאן במורשת, ואנחנו לומדים על רבי בוקה חוזאה, שנפגש עם אליהו הנביא, ותוך כדי הוא מנסה לברר מי הוא בן העולם הבא. אז יצאנו עם הרבה שאלות עליו, וננסה להבין אולי את הדבר העיקרי. למה זה מטריד רבי בוקה חוזאה? מי זה בן העולם הבא? למה יש תמיד השאיפה להיות בן העולם הבא?
תראה, אני חושב שמושג העולם הבא, הוא יכול, אפשר להבין אותו בשתי משמעויות. הבנה ראשונה, כמו שהעולם חושב, העולם הבא זה מציאות אחרי שבן אדם גומר את החיים, אז הוא מגיע לעולם שכולו טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להסביר את מושג העולם הבא. עולם הבא הוא לא עולם שמגיע מבחינה כרונולוגית אחרי סיום חייך בעולם הזה, אלא העולם הבא הוא נמצא כאן ועכשיו. הוא פה מעבר לחיים, מעבר למציאות היומיומית.
זה עולם שאתה צריך לבוא אליו.
זאת אומרת שזה עולם שאתה בא אליו, ובמטאפורה קצת אחרת, הוא נמצא בתוכך. אתה צריך להיכנס פנימה. זאת אומרת, זה רמה רוחנית מסוימת, שאנשים חיים, וממילא, המשמעות של החיים שלהם היא אחרת ממי שחי בעולם הזה.
אולי כדי להבין את זה, אני נזכר בעניין של שבת, שהיא מעין עולם הבא.
נכון, שבת היא מעין עולם הבא, אז אנחנו אומרים לנו, אפשר להבין את המושג, שבת היא כמו הימים שנהיה, המציאות, סליחה, שנהיה בה אחרי שנגמור את חיינו, שאנחנו לא יודעים מה קורה שם. אפשר לומר שהחוויה הרוחנית, הנעימה, שכל אחד חווה בשבת, העומק הרוחני שמגיעים אליה, וכל אחד מהכיוון שלו, זה משהו שקצת יש בו במציאות הרוחנית שבה האדם יכול להגיע. זאת אומרת, אתה יכול לחיות את כל חייך כאילו אתה חי בשבת, אבל לא סתם בשבת, אלא בצורה מאוד מאוד עמוקה. ואם היינו מנתחים את המושג שבת, ולדעתי כבר פעם דיברנו עליו, אז אתה שואל את עצמך, מה זה שבת? אז שבת בתורה יש בה בעצם שתי איסורים בלבד. מלאכת תוצאה, ולא תבערו אש. ובזוהר מדובר, מלאכת תוצאה, זה אדם נמצא במקום שלו. הוא לא הולך למחוזות אחרים מבחינה רוחנית. ודבר שני, אתה לא מבעיר אש. אתה לא כועס, אתה נינוח. אתה חי באיזה נחת מאוד מיוחדת. והשאלה, האם בחיים פה אנחנו מסוגלים לחיות ככה? או אנחנו כל הזמן בריצה מטורפת, ואנחנו כועסים. מין מציאות רוחנית של שלווה מאוד, שממלאת לך את החיים, נותנת לך עומק ומילוי ומילאות רוחנית נפלאה. ואדם שנמצא במקום כזה, כנראה הוא מגיע להשגות רוחניות גבוהות,
אז אולי דווקא הדמות של אליהו מתאימה לכך, כי אליהו, אנחנו יודעים שזה פנחס, שהיה רותח, והוא אליהו משיב אבות על בנים. אז יכול להיות שדווקא הגילוי הזה של מי בין העולם הבא כאן בעולם הזה, בא נכון, דווקא מאליהו הנביא.
נכון, נכון מאוד. וכמובן, זה, ברגע שאנחנו מסבירים את זה ככה, אז ראשית, אנחנו כבר קילפנו את הקליפה הראשונה של הסיפור, שכביכול אנחנו מופתעים. הנה, רואים בן אדם פשוט כזה ובן אדם פשוט כזה. זאת אומרת, אם חשבנו, לכאורה, שבן עולם הבא הוא רק
צדיק גמור.
צדיק הוא אדם שיושב בבית מדרש, אז לא. כל אחד יכול להגיע לזה. השאלה כמובן, מה הוא עושה? ופה מתעוררת השאלה, מה מייחד את המעשים של האנשים האלה בסיפור, של הסוער, של הבתחנים, שהם באמת נמצאים במקום שהם בני עולם הבא, גם במובן הראשון שמובטח להם להגיע לעולם שכולו טוב, וגם הם חיים פה בצורה חזקה מאוד את המציאות הרוחנית של העולם הבא.
מה שמעניין כאן הסיפורים, שנראה שהסיפור הראשון הוא באמת אדם של מסירות נפש, איש מוסד שדואג לעם ישראל, להציל אותם מגזרות, והוא עושה כאן כל מאמץ להציל נשים יהודיות, ועשת הפרדה בין גברים ונשים. בסיפור השני נראה כאילו שני חבר'ה שהם
ליצנים.
בדיוק עושים סדר אולי בשוק, אבל עד כדי כך שהם יהיו בני העולם הבא?
נכון, זאת אומרת, בסיפור הראשון, אצל הסוער, אתה רואה בן אדם כבד, רציני, שמחשב את מעשיו. ובסיפור השני, אתה רואה שני אחים, שאלה ליצנים, אז מה באמת מייחד אותם, את החבורה הזאת? אני רוצה קצת להוסיף צבע, ולומר שיש פה הרבה צבעים בסיפור הראשון. יש לנו פה צבע תכלת.
צבע שחור, נעליים.
יש לנו צבע אדום, כן. הדרדרי יין, השמרים של היין, שהוא בעצם
מתיז.
יש פה סיפור צבעוני מאוד
במראה החיצוני. גם הרקע, שוק.
הרקע, שוק, זה מקום צבעוני. כל מי שמטייל במחנה יהודה. ובתוך הצבעוניות הזאת, אתה באמת רואה בני אדם מדהימים. אז אני רוצה לציין שני דברים שמאפיינים את החבורה הזאת שיש לנו פה בסיפור. דבר ראשון, אני חושב שהוא למעשה די בולט בסיפור הראשון, אבל הוא גם קשור לסיפור השני, וזה מחיצות, גבולות. בסיפור הראשון, הסוער הזה שם גבולות בין גברים ונשים. הוא יודע לעצור, למצוא את הפתרון, איך לשים את הגבול בין אותם נוכרים שנותנים את עיניהם לאותה בת ישראל שנמצאת שם בבית הכלא. בסיפור השני, לא שמים מחיצות, אלא ההפך. החבר'ה האלה מורידים מחיצות. קודם כל, הם מורידים מחיצות בין שני אנשים שרבים. הם עושים שלום. שלום זה הורדת מחיצות. ודבר שני, הם מבטחים, הם מסמכים. הם מורידים איזושהי מחיצה שקיימת אצל האדם העצוב בינו לבין העולם ובינו לבין עצמו. אז זה מעניין שבסיפור הראשון בונים מחיצות.
גם בצוער עצמו הוא מחיצות.
בצוער עצמו זה שיא המקום, שיא ההבדלה בין אותם אנשים שהחברה מחליטה שהם נמצאים, מוציאים אותם מהחברה מאיזושהי סיבה. בין אם היא סיבה צודקת, מוצדקת, ובין אם היא סיבה לא מוצדקת. אבל רק אני רוצה להעלות על, 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 על השולחן פה את הרעיון שבסיפור הראשון בונים מחיצות, הוא בונה מחיצות, וזה מה שלמעשה אחד הדברים המייחדים אותו, ובסיפור השני הוא מוריד מחיצות. אבל גם בסיפור הראשון יש איזושהי הורדת מחיצה, שהוא בעצם פותח ומגלה לחכמים דברים שהם לא ידעו. אז הייתה פה איזושהי מחיצה, איזשהו מסך, איזשהו הסתרה, והנה הוא מגלה. זאת אומרת, לפעמים הוא גורם להסתרה, לפעמים הוא גורם לגילוי. הוא גם מסתיר, נשים לב, בסיפור שהוא מספר, לאותה בת ישראל, שהוא רואה את הנוכרים נותנים עיניהם בה, אז הוא מסתיר אותה, מייצר מחזה שווא. בעיני הרואים שיחשבו שהיא במצב כזה שתגרום להם להימאס עליהם. וזה מביא אותי למחשבה שיש פה דבר מאוד עמוק באנשים האלה, שכנראה בגלל זה הם בני העולם הבא, וזה שלמעשה הוא לא מתייחס לשני כאובייקט, אלא כסובייקט. זאת אומרת, הוא באמת רואה את האדם. הוא רואה את הצרכים שלו. במילים אחרות אני אגיד, נקרא לזה ככה, הוא שם את האגו שלו בצד. זאת אומרת, אני מתאר עצמי שזו חוויה לא נעימה לסוער, לישון בתוך בית הכלא עם האסירים, כן, ולשים את המיטה שלו באמצע בין גברים לבין נשים. הצורך הזה להפריד ביניהם, אבל גם שהוא כל הזמן מסתכל איך אני יכול לעזור לאותה אישה בת ישראל, לא לבן ישראל. שאולי הוא חוטף מכות מאותם אסירים, אלא שהם לא יעשו בה את מה שהם רוצים לעשות בה, ולייצר מצב כל הזמן להגן על השני. וזה גם מה שמביא אותו, לגלות לחכמים. זאת אומרת, הוא מתנהג ביום-יום כמו גוי, הוא לא הולך בלי ציצית, הוא מבטל על מצוות.
הוא בעצמו מסתיר את עצמו, אולי הכוונה היא, אני מנסה לחשוב יחד איתך, שהוא בעצם אומר, זה לא אני האישיות שלי, אני בתפקיד.
נכון, זה לא אני, ובוא נגיד, הוא מוותר על החיים שלו, נכון. לחיות, כמו שהוא מאמין, בזהות שלו, על מנת לעזור לאנשים אחרים, על מנת לעזור לחברה. וזו ההתנהלות שלו. זאת אומרת, אם נשאל את השאלה, מה מייחד אותו, הוא שם את השני במרכז. גם אצל הבדחנים יש את אותו דבר. למה? כי אדם, ופה אנחנו צריכים להגיע לרעיון העמוק של מה זה אדם שמבדח או משמח. אז דבר ראשון, אני חייב לומר, השמחה היא דבר נפלא, אנחנו כבר...
פורצת גבולות.
פורצת גבולות, היא משנה את המציאות. השמחה מייצרת אצל האדם מצב כזה, שגם הוא משנה את עצמו, אבל כשאני שמח עם מישהו, או אני משמח מישהו, יש לי את הכוח להוציא אותו מהמקום העצוב. יש תיאור מאוד מעניין אצל רבי נחמן מברסלב, שכשרוקדים במעגל, ויש מישהו עצוב, אומר רבי נחמן, תכניס אותו למעגל. ותוך כדי הריקוד במעגל, העצבות שלו תרד. זאת אומרת, אתה בריקוד שלך, בשמחה שלך, כשאתה לוקח את האדם העצוב ומחבר אותו אליך, אז משהו קורה לו. העצבות שלו יורדת, המחיצה נופלת. ופה אני חושב שכדאי להבין קצת דבר לעומק. תראה, לא קראו להם פה מסמכים, אלא בדחנים. הם מספרים בדיחות. מה מיוחד בבדיחה? מה יש בבדיחה? בדיחה, בוא נאמר ככה, כשאתה מספר לבן אדם בדיחה ופתאום הוא צוחק, אז הגמרא אומרת במסכת כתובות שחכמים קראו לזה הלבנת שיניים, כי פתאום הוא מחייך ושיניו נחשפות. כן? היה כבר יהודי בשם אדמיאל קוסמן, דוקטור אדמיאל קוסמן, שכתב פעם מאמר שלם על הסטנדרפיסטים. ומה הם עושים? והוא טען שכאשר אנחנו צוחקים עם בן אדם אחר, אנחנו עוזרים לו להתקבל בביתנו, איתנו. כן? החיוך הזה זה חיוך משתף, ואנחנו מקבלים אותו בעין יפה, למרות שבחוץ מפחיד, יש איזשהו דבר שהוא מאיים. זאת אומרת, פרויד בכלל ראה את הבדיחה בעולם התרבותי, איזשהו ביטוי של משאלה לא מודעת. מה זאת אומרת? יש איזה משהו שאני מפחד להוציא, שתקוע אצלי, ומישהו עוזר לי, יאללה, בוא נוציא את זה בצורה איתולית, שעוזרת לי להוציא את הדבר המפחיד הזה, המאיים הזה, שנמצא מאחורה, שאני לא רציתי להוציא. כן, משהו שמוסתר, שאנחנו לא רוצים שיראו. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה ככה באיזושהי סיפור, בדרך עקיפה, ובדרך כלל כשאנחנו מספרים בדיחה, אנחנו מתכוונים לעצמנו. כן, ולכן תמיד בבדיחה, מה שמייחד אותה, יש תמיד את גורם ההפתעה. כן, כי אנחנו פתאום בבת אחת, מה שנקרא מוציאים את השלד מהארון, שאנחנו כל הזמן כל כך תורכים להסתיר, ובלי לשלם את המחיר של העניין הזה, כן? אני רוצה להביא איזשהו ככה רעיון לבדיחה קצת יותר ידועה. אתה יודע, יש לנו אורחים שהם, האורח בא ואומר, טוב, אני חייב ללכת, כן, אחרי הרבה זמן, אז אומר האורח, אל תטריחו ללוות אותי לדלת. והמארח אומר לו, לא, זה לא תרחה, זה תענוג בשבילנו ללכת איתך החוצה. אז בזה שאני אומר זה תענוג, אני בעצם מבטא כביכול, אני נהנה להיות איתך, אבל אני גם, סוף סוף אתה הולך, משחרר פה משהו, חיכינו כמה זמן היית פה, כן? שחררתי משהו, יש פה איזושהי קריצת עין לאורחים בין המערכים. ובעצם הבדיחה משחררת. הבדיחה יוצרת מצב שהיה פה דבר שהיה בינינו, והנה הוצאנו אותו החוצה ככה בצורה נעימה, בצורה לא כואבת, כן? בצורה מנומסת. ולכן בבדיחה יש אלמנט תרפי, משחרר, שעושה טוב לאנשים.
יש סכנה שדווקא הבדיחה יכולה לפגוע באנשים.
כן, אבל זה בדיוק ההבדל. שהבתכנים האלה הם לא צוחקים על, הם צוחקים עם. כשאני צוחק עם, אני איתך. אני חושב עליך. וזה מה שמחבר בעצם בין הסיפור הראשון אצל הסוהר לבין הסיפור שלנו. מה שמעניין את הבתכנים, עוד פעם זה השני, זה לא הם. זה לא שהם אוהבים לספר בדיחות. כמובן יש משהו שגם משחרר אותם. אבל זה אני חושב קשור למקצוע הזה שהיום מאוד מתפתח, ליצן רפואי. ליצן רפואי מגיע לבית חולים, והמטרה שלו בעצם זה לבוא לחולה ששבוי בבית הסוהר של קוראים לו בית חולים. הוא לא יכול לצאת, הוא שבוי במחלה שלו. הוא אסור במחלה שלו. וזה מביא אותו לאיזשהו מציאות פנימית שלילית, והנה בא ליצן ומשחרר אותו, וצוחק איתו, והוא גורם לו לאיזשהו הקלה, לאיזשהו שחרור. אז בוא נגיד ככה, ראשית, הבתכנים רואים את השני, אבל יותר מזה, המחנה המשותף בין הסוהר לבין הבתכנים, ששניהם משחררים פה, הבתכן הוא מוציא את האדם מבית הסוהר הפרטי שלו, הנפשי שלו, הדיכאוני שלו, ומשחררים פה משהו. אותו דבר כשהם באים לעשות שלום בין שני תגרנים. אז הם מורידים מחיצה, אבל הם באמת באמת חושבים על השני. הם באמת באמת מייצרים, אני חושב, על ידי כוח הבדיחה, על ידי החיוך, לייצר מרחב שיאפשר מקום בטוח גם לאיש הזה וגם לאיש הזה, מעין מרחב שגם, כמו שאמרנו, מוריד את המחיצה, אבל הם רואים את האנשים ולא רואים אותם. זאת אומרת, אם נסכם, בן העולם הבא הוא אדם שרואה את השני. אדם ששומר על השני. אדם ששם את האגו שלו בצד. אדם שמתייחס לשני לא כאובייקט, אלא כסובייקט, ובאמת נמצא עם השני. ואני רוצה לחזור שנייה לדמות הזאת של הציור הזה, של הריקוד, של רבי נחמן, שלוקחים את האדם עצוב ומכניס פנימה, אז הריקוד הזה הוא ריקוד שגם לקחת בן אדם, הכנסת אותו פנימה, יצרת פה מעגל, הוא תמיד דבר שוויוני, כי יש שוויון מלא בין כל אחד ואחד שנמצא במעגל לבין המרכז, ויצרת פה איזושהי מציאות חדשה. חשבת על השני, לא חשבת עליך, כי היית יכול להמשיך לרקוד. הנה, הכנסת אותו פנימה, ורבי נחמן שהוא מדבר, הוא לא רק מדבר על להכניס את האדם, אלא הוא מדבר גם על לקחת החלק העצוב בחיינו, ולהכניס אותו למעגל חיינו, עם החלקים היפים והשמחים, ואז אתה מסתכל בעצם בפרופורציה אחרת על החיים שלך ועל המציאות שלך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
עולם האגדה כאן במורשת, ואנחנו עוסקים באגדה של רבי ברוקה חוזאה, והרב אוהד תל-לב, ראיתי כאן שיש כאן שמות פרטיים לרבי ברוקה, אליהו הנביא, אבל דווקא לאותם אנשים שבני העולם הבא, השמות שלהם לא מופיעים. זה בכוונה?
נכון. תראה, הרבה סיפורים בחזל הם בלי שמות, ולא סתם. כי אני חושב שחזל רצו שנראה אותנו באותם דמויות, חוץ מרבי ברוקה ואליהו הנביא. אליהו הנביא הוא דמות מיתולוגית, שמופיע, שגם מסתובב לו שם אי שם בעולם הבא, ונותן לנו כל מיני מסרים, והשם היחיד שמופיע פה זה רבי ברוקה. ותשים לב לשם שלו, לשון ברק, משהו שבבת אחת מופיע ונעלם. ובוא שנייה קצת נחפור בשוק שבו אנחנו נמצאים. אז אמרנו שהשוק הזה שבו קורה הסיפור שלנו הוא מאוד צבעוני. הוא מאוד צבעוני מבחינת הצבעים שיש בו, ממה שמוכרים, מה שהרוכלים מוכרים. הוא צבעוני באופן אמיתי, יש פה תכלת, יש פה נעליים שחורות, יש פה צבע אדום, אבל יש פה גם אנשים צבעוניים. והשוק הזה הוא מקום של תן וכך. באופן מפתיע, המקום הכי מפתיע שנמצא את בני העולם הבא, הוא ממקום הפוך לגמרי מעולם בית המדרש, כביכול.
כלומר, לכאורה לא צריך למצוא בשוק את בן העולם הבא. זה בעצם מה ש...
נכון, המקום הכי שמבטא את העולם הזה, זה השוק. זאת אומרת, המקום של, שכל המהות שלו זה תן וכך. כל המהות שלו זה אינטרסים. אני בא למכור, אתה בא לקנות, לכל אחד פה יש אינטרס, וכולנו יודעים את זה. וכשבן אדם מנהל מסע ומתן עם מישהו, כמה קילו זה עולה, אז כל אחד יודע, גם המוכר יודע שהקונה רוצה בזול, והקונה יודע שהמוכר מנסה למכור, להרוויח הכי הרבה כסף, והם מגיעים לאיזשהו עמק שווה. זאת אומרת, זה עולם מאוד של אינטרסים. והנה פה, בתוך העולם הזה, יש לך אנשים שהם חפים כל אינטרס, שהם שמים את האגו שלהם בצד, הם הולכים להיות עם השני. אז הניגוד הזה הוא לא סתם. עכשיו, אני חושב שיש פה גם איזושהי אמירה שהעולם הזה הוא כמו שוק. ולמרות שהעולם הזה הוא כמו שוק, באופן מפתיע...
אתה יכול למצוא בני עולם הבא.
בני עולם הבא, ולא מעט כנראה. ואתה לא תמיד יודע מי הם ומה הם. אתה חושב שהוא נראה ככה וככה. והנה, באופן מפתיע, האדם הזה שמחופש לגוי, שהוא הולך בלי ציצית.
ואתה צריך לרוץ אחריו.
נכון. והמודגש פה ציצית, אני חושב, תחלת, זה תחלת דומה להקיע, וכביכול משהו מהעולמות העליונים, אז אין לו את זה. כן, הוא לא נראה כמו, או שהוא לובש שחור, שחור זה צבע של דיכאון, שחור, ודווקא נעליים שהם נועלים, והנה דווקא בן אדם הזה, הוא הכי משוחרר. הוא הזהות היהודית שלו, הזהות של בן העולם הבא, היא הכי חזקה.
כי היא זהות פנימית ולא זהות חיצונית.
נכון, וכל אחד מאיתנו יכול להיות הסוער הזה, או יכול להיות הבדחנים האלה, וכל אחד בתפקיד שלו, במקצוע שלו בחיים, במה שהוא מסתובב בשוק, שאפילו שהוא לא לומד תורה כל היום, אבל הוא בן עולם הבא, והוא יכול להרגיש משמעות וסיפוק רב בעבודת השם שלו במישהו. זה, אני חושב, רובד אחד. אבל יש פה רובד עמוק לא פחות. אני רוצה שניקח את הסיפור של השוק, או את הסיפור עצמו, ונכניס אותו לתוכנו. והחיים שלנו, ביום יום הם כמו שוק. אנחנו חיים את השוק, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו רצים, אנחנו הולכים. והרבה פעמים אנחנו מצפים וחושבים שהחלקים בתוכנו, הנשגבים, הגדולים, שאנחנו מאוד מעריכים, המאוד מיוחדים שבתוכנו, שמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הם החלקים שמבטאים את הזהות שלנו. הם החלקים שאיתם אנחנו צריכים בהכרח לעבוד את השם. והנה בא הסיפור ואומר לך, בכל יהודי, גם אם הוא לא קיבל מי יודע מה מתנות מהקדוש ברוך הוא, יש את החלקים הפשוטים. והחלק הפשוט הוא פשוט לראות את השני. זה עניין של יחס. זה עניין של איך אני אעשה לשני טוב. זה עניין שכשאנחנו מספרים בדיחה, אנחנו אמרנו שאנחנו חושפים פה איזושהי חולשה וצוחקים עליה, ונותנים לשני לחוש שהוא לא לבד, כי כולנו בני אדם, ולכולנו יש חולשות, ולכולנו החיים מפתיעים אותנו. והנה, אומרים לך, החלקים הפשוטים האלה שבתוכך, הבדחן הזה שנמצא בתוכי, הסוהר הזה, שמוריד גבולות וחושב על השני, ולפעמים מתחפש ולפעמים לא מתחפש, זה החלקים הגבוהים באמת. זה החלקים במעשים היומיומיים שבו אנחנו עושים, הוא ייתן לנו את המשמעות העמוקה שנרגיש שחיים את העולם הבא פה בתוך העולם הזה, בתוך השוק.
אז שוק, אתה אומר, זה מהומת החיים נקרא לזה, וכל אחד מאיתנו צריך למצוא. עכשיו, למה דווקא צריך את אליהו הנביא שהוא יבוא ויגלה? למה אנחנו לבד לא מסוגלים?
אנחנו לא מסוגלים, אנחנו זקוקים, חז"ל אומרים, אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. זה הסיפור שלנו. ואנחנו חייבים מישהו מבחוץ שיעשה את הסדר הזה. זאת אומרת, גם בתוך בית הסוהר, לא יכול להיות אסיר שיתפוס את העסק. זאת אומרת, תמיד אנחנו חייבים למישהו מבחוץ שהוא זה שיראה, כי אנחנו לא רואים את עצמנו. ואליהו הנביא מופיע לנו פתאום, איזושהי דמות, שאם ניקח את הסיפור לתוכנו, אז יש אליהו הנביא בתוכנו, ואנחנו מחכים לדמות הזאת שאופס,
תתגלה לנו.
תתגלה לנו ותגיד לנו, אתה רואה, זה החלק בתוכך, אל תחשוב שזה שאתה לומד חברותה ומעביר שיעור ומי יודע מה, ואנשים לפעמים נהנים מהשיעור, זה הדבר הגדול. לא, הדבר הגדול זה שאתה רואה את השני, ואכפת לך מהשני, ואתה שם את האגו שלך בצד, ואתה מסתייחס לשני כסובייקט ולא כאובייקט, ואתה יודע לשמור על כבודו של השני, ולתת לו תחושה שהוא לא לבד, ואתה איתו, ואתה מרבה שלום בעולם, אתה מייצר מרחבים בעולם שנותנים קיום לאנשים אחרים. ודווקא שוק שהוא מאוד צפוף, שכביכול אין בו מקום לאנשים אחרים, אתה במעשים שלך נותן את המקום הזה. עכשיו תראה, הדמות הראשונה, הסוער הראשון, הוא כביכול רץ כל הזמן, אין לו זמן. הוא אומר לו תבוא מחר, אבל זה ציון נפלא, כי זה ההוויה של השוק, שאני רץ ואין לי זמן, הוא אומר, הנה, בתוך ההוויה הזאת,
אני מוצא את הזמן.
מוצא את הזמן, ויש את הנקודות אור האלה, זה הנקודת אור, ברגע שאתה רואה את השני.
עוד דבר ששמתי לב שיש הבדל בין הסיפור הראשון לשני, בסיפור הראשון יש רק אדם אחד, ובסיפור השני יש שני אנשים.
יש שני אנשים, ולפי גרסה אחת זה שני אחים, וכנראה זה לא סתם. זאת אומרת, אתה לא לבד, אם בסיפור הראשון אתה לבד עושה את זה, בסיפור השני, אם ניקח את המטאפורה שדיברנו על השוק שנמצא בתוכנו, שני חלקים באישיות שלי, עובדים ביחד ומייצרים את המציאות. זאת אומרת, אתה כבר השתכללת. אתה לא רק עובד עם משהו אחד, אלא עם המכלול האישיותי שלך, הנה אתה יכול להגיע ולגעת בעולם הבא.
אז אם אנחנו נוגעים בעולם הבא, אז נגיד, החומרים שהיו באגדה של עניין של נשים, עניין של גזרות, דברים כאלה, זה בעצם אותם דברים שאנחנו פוגשים ביום-יום. זה חיי היום-יום שלנו, הדברים העיקריים שאנחנו
פוגשים. חיי היום-יום שלנו, גברים ונשים, לתת הכבוד לכל אחד ואחד. חיי היום-יום שלנו, החיים, המכות שאנחנו חוטפים, שמביאים אותנו לעצבות, ומי אין לו קושי כזה או קושי אחר. ועם כל זה, אתה לא לבד. אל תיכנס לאותו מקום. אל תיתן לעצבות להכניס אותך לבית הסוהר הפנימי שלך. תמיד יש אנשים טובים ששמחים לעזור לך. אתה לא לבד. תמיד יבוא איזשהו אליהו הנביא ויתיר אותך מבית האסורים. אותו אליהו הנביא שהוא שומר הברית. כן.
וואו.
הברית העמוקה, שכל המושג של ברית, זה באמת חיבור אמיתי וקשר אמיתי עם השני, אז הוא מופיע לנו בברית, והוא מופיע פה, ונותן לנו, פותח, שם לנו את האבוקה, את הפרוז'קטור, על אותו אדם, או על אותם בדחנים. הוא זה שככה פתאום מופיע לנו בחיים, בנקודות הטובות, ועמוקות, ואומר, אתה רואה, זה העולם הבא.
הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אורט צווידנבאום, רבני ארגון רבני בית הלל, תודה רבה לך, תודה רבה לטכנאית דבורה סוויסה, כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.